טוב, אז אני חשבתי עוד פסקה אחת שקשורה ככה לדברים הכלליים, ואחרי זה נתחיל את הסוגיה שלנו בעזרת השם. אם אני לא טועה, אני חושב, אני לא זוכר לגמרי שבזום קצת דיברנו על זה, אבל אני לא יודע מי היה פה בתוך הזום, וזה גם ככה לא היה לכם מתוך ספר, אז אולי נראה את זה בפנים טיפה יותר מהר, ואני חושב שזה מאוד חשוב. בסדר, הגמרא אומרת ככה, בברכות, אמר רבי אלכסנדרי, אמר רבי שוב בן לוי, יש פירוש פה לפסוק מקהלת, לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקרומיות שבלב, שנאמר, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. מי שלמדה את זה כבר? לא? נעשה את זה יותר יסודי. טוב. אז הוא אומר, מגלה לנו רבי אלכסנדרי, שתפקיד של הרעמים, תפקיד של, נגיד, של דברים קשים, יש להם תפקיד, והם נבראו כדי לייצר משהו בלב שלנו, לפשט עקמומיות שבלב. יש לנו בלב עקמומיות, וצריך ליישר אותה, לפשט אותה, לעדן אותה. יש בלב שלנו משהו מובנה שמצריך איזה שינוי, מצריך איזה עידון, שנפרט אותו קצת יותר, וכדי שזה יהיה, יש רעמים בעולם. כדי לעזור ללב הזה להיות יותר ישר, יותר מתוקן, ואיפה הוא לומד את זה? מקהלת כתוב ככה, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. יש מצוות יראת שמיים. אבל רואים פה שאלוקים גם עושה אותנו יותר יראים. איך הקדוש ברוך הוא עוזר לנו להיות יותר יראים? בזה שהוא עושה לנו רעמים שמפשטים את העקמיות שבלב. אז הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. לפעמים העזרה הזאת היא מאוד מאוד כואבת, ובכלל לא היינו מזמינים אותה. אבל אנחנו עכשיו מנסים להתבונן לפי איך שאלוקים מסדר את העולם. בסדר? אז בואו נראה ככה את ההרחבה והביאור של הרב. ההשקפה יותר ברורה על תעודת המציאות בכללה היא התעודה המוסרית. כי מציאות נפשות יקרות פועלות צדקות ועוז. היא המציאות היותר מפוארה ונשגבה בעולם. המציאות היותר משוכללת, יותר מתוקנת, יותר שלמה, יותר מפוארת בעולם, זה מציאות כזאת שהנפשות פועלות צדקות ועוז. שהנפשות פועלות דברים טובים. וכדי להגיע למציאות הזאת, תכף נראה שהקדוש ברוך הוא מנהל כל מיני עניינים טבעיים בעולם, כדי לעזור לנפשות להיות יותר כאלה. כי מה בצע בכל שכלול הגזרה, הגזרה, והבנייה העולמית, בכל היכלי תפארה, ושקיות החמדה, לא יודע אם אני קורא את זה טוב, בכל מלאכת חרש וחושב, ובכל פלאי ספוני תפארה, תמוני כוחות הטבע. אחריו מרחיב פה במבט ככה על כל המציאות, על כל ההתרחשויות במציאות, המון המון דברים שקוראים מציאות. אומר, מה בצע? כל הדברים האלה התפתחו מאוד, העולם שמאוד במפותח, שנסימם לתשמישי האדם, שניקח את כל המציאות כדי שהיא תשמש את האדם, מה בצע? מה נרוויח מזה? אם החיים בעצמם לא יהיו חיי צדק מלאים אורה חוכמת אלוקים ושלוות צדיקים. אם החיים לא הולכים למטרה הזאת, לתעודה המוסרית, לזה שהם יהיו יותר מוסריים, יותר ישרים, יותר מלאים צדק, אז מה שווה כל ההתקדמות וכל הפלא הגדול של כל הבריאה? אלא שזה מאוד שווה, אבל לא כדי שהאדם ישתמש בזה רק לצרכים אנוכיים, רק כדי שיהיה נוח. זה לא רע שיהיה נוח, אבל לא לזה הכל נברא, אלא כדי שהמציאות תהיה יותר מוסרית, שהנפשות יהיו יותר שלמות. על כן, באשר כל דבר ועניין מהנהגות המציאות נתכוון בשביל תעודות שונות, תחתיות, שניות ושלישיות ורבות כהנה. ראוי לנו לחשב את המעולה שבתעודות. מה התעודה, מה המטרה הכי הכי מעולה? את החפץ שיש בהמה, בכל התולדות, כל התעודות של העולם, לשכלול כוח המוסרי שבאדם. תראו, יש המון המון מטרות בתוך העולם. מטרות קצרות, מטרות ארוכות, אבל בסוף, מה המטרה הכי שלמה? מה המטרה הכי מעולה? שכל המטרות הקצרות ישמשו בסוף לזה שהעולם משתכלל מבחינה מוסרית. אם העולם יהיה כל כך מתקדם בטכנולוגיה שלו, במדע שלו, בכל החוכמות שיש, אבל האדם לא יתקדם מבחינה מוסרית, אז מה זה שווה? התעודה הכי מעולה שבעולם זה שהכוח המוסרי יתקדם. ולכן צריך לראות איך כל מטרה קצרה, הרבה מטרות עוד מצטרפות בסוף לזה שהכוח המוסרי שבאדם משתכלל. וכאשר אנו רואים בעינינו שרבים הם הבני אדם שקשיות ליבם וגאוותם השובבה תפריע פרעות במוסרם. מה גורם לזה שאדם לא מצליח להיות מספיק מוסרי? מה גורם לזה שיש לו איזה כל מיני שכבות שעוצרות אותו מלהתקדם מוסרית? אומר הרב, קשיות הלב. ואיזה גאווה. כשהלב הוא קשה, אז הוא מאוד נשאר באותו מקום. הוא לא משתנה. הוא לא מתפתח, הוא לא מתקדם. הוא נשאר באותם תפיסות, באותם רצונות, אפילו נמוכים. קשיות הלב וגאווה. מצד שני, ואם ירח לבבם, אם הלב יתרכך, יהיו יותר מוכשרים לנטיעות המוסר. כשבאדם הלב מתרכך יותר, כשבאנושיות הלב יותר מתרכך, אז האנושיות יותר מוכשרת לנטיעות מוסר, להתגדלות מוסרית, לשינויים בלב, שינויים בעולם, בחומר של העולם, יש כל הזמן, העולם מתפתח. אבל אנחנו מדברים על שינויים בלב, שינויים בקומה המוסרית של האדם. אז מתי יהיו שינויים? כשהלב מרוכך. אם הלב קשה, אז הרבה פחות יהיו שינויים מוסריים. תכף אני קצת יותר ניגע בזה. אז אני קורא רגע את המשפט בשלמותו. כאשר אנו רואים בעינינו, שרבים מהם הבני אדם שקשיות ליבם וגאוותם השובבה תפריע פרעות במוסרם. ואם ירח לבבם, יהיו יותר מוכשרים לנטיות המוסר, המביאות לכל מעשה טוב. נטיות המוסר מביאות מעשה טוב ומידה הגונה, שיכנסו בלבבם. ואנו מוצאים שרבים הם האנשים שהרעמים יחרידו אותם ברוב ובמעט. אנחנו מוצאים שני דברים. אנחנו מוצאים מצד אחד שכשהלב רך, אז האדם יותר מושפע לנטיעות מוסר ומילא להשתנות יותר לטוב. נקודה אחת. במקביל אנחנו רואים גם שמה גורם לשינוי הזה בלב, לריכוך הזה בלב, רעמים. כל מיני דברים, רעידות אדמה, כל מיני דברים ככה מאוד קשים שפתאום נותנים לאדם איזה סתירה כזאת שהוא כבר לא יכול להישאר כמו שהוא היה. בתובנה שלו, בהרגשה שלו, בעצות, משהו הקרקע ככה מתחת לרגליים שלו, הוא נשען על הרבה דברים עד עכשיו ופתאום זה קרס לו. ועכשיו הוא מחפש זה משענת אחרת, אז הלב יתרכך. לפני כן, שהוא היה מאוד מאוד מוצק בתפיסה שלו, הוא נשען על כל מיני דברים מאוד חזקים, הלב שלו היה מאוד קשה, ולא קשה לו היה מאוד להשתנות. אבל עכשיו הרעמים האלה, שיצרו אצלו איזו חרדה, ברב או במעט, לפעמים זה אישי, לפעמים זה כללי, פתאום זה יוצר איזה ריכוך בלב, ואז הלב עכשיו הרבה יותר פתוח. לברר, לשאול, להרגיש, לא להיות כמו שהיה. כי פתאום כל המשענות שלך בעצם קרסו. על כן, בגלל ששני הדברים האלה קורים אצל האדם, מצד אחד הוא זז ומשתנה, תלוי בלב רך או לב קשה, ודבר נוסף, מה גורם לו לזה? הרעמים. על כן חלילה לנו מיטט את הפגישה המוסרית עם החוק הטבעי לדבר מקרי. אם זה ככה, אז אם עכשיו האדם, הלב של האדם, ייפגש עם איזה חוק טבעי מפתיע, פתאום איזה רעידת אדמה, פתאום צונמי, פתאום איזה מלחמה, פתאום משהו כזה מאוד לא צפוי, אז הדבר הכי מסוכן, לא לתת לפגישה, לא לתת לאדם לפגוש את זה מבחינה מוסרית. לא לתת ללב לפגוש את זה ולייצר איזה ריכוך. באומרו, זה מקרי. בייחוד, באשר אנו מוצאים לו תכלית נעלה. התשובה המקרית, או תשובה שכלית, או בריחה מהמציאות, כל מיני צורות כאלה של תגובה, אבל שמשאירות את זה כמקרה, בעצם לא נותנות לרעם הזה להיכנס פנימה ולייצר לשינוי מוסר. לא נותנות לרעם הזה להיכנס ללב ולרקח אותו, ואמרנו שזו המטרה המעולה. לזה זה נועד. שהמטרה תהיה, התעודה המוסרית היא התעודה השלמה. יכול להיות שאותו רעם יצר המון המון דברים. אבל בסוף המטרת על שלו היא זה ליצור לב מרוכח שפתוח עכשיו. לשאול, לחשוב מחדש, לרצות משהו יותר גדול. כי אין אנו יכולים כלל לשער עד היכן הדבר מגיע. וכמה גדול הוא החלק שרוך הלב, דיברנו מקודם, הרכות הזאת, הבא על ידי ההתרגשות של הרעמים, פועל על ההכנה המוסרית. כמה זה כל כך מכין את האדם לקומה המוסרית הבאה שלו. ולכן אם אנחנו הופכים את זה למשהו מקרי, אוקיי, אנחנו בורחים מזה, בורחים על כוונה בשכל, ברצון, מתעלמים מזה, אבל לא נותנים איזה להיפגש ולגדול ולרקח את הלב ולפתוח אותו, אז יש פה הפסד אדיר. כמה גדול החלק ש... אני מקריא מתחילת המשפט, בסדר? כי אנחנו יכולים כלל לשער עד איכן הדבר מגיע. וכמה גדול הוא החלק שרוך הלב הבא לידי ההתרגשות של הרעמים פועל על ההכנה המוסרית. עוד דבר הוא מוסיף, אשר תיגמר באין ספק מי תיגמר ההכנה המוסרית, רק עם הלימוד וההזנה. יש עוד תפקיד. הדבר הראשון, זה אחרי שבן אדם קיבל את הקפה, כשקיבל את הרעם, לתת לקפה הזאת להיפגש עם הקומה המוסרית שלה. עם הלב, לייצר איזה ריכוך ללב. שזה איתה נטיעות מוסריות, שיעזור לי להיות יותר גדול, יותר טוב, יותר קרוב לאלוקים, יותר נשען על אלוקים. זה בהרגשה הטבעית, רק לא לחסום אותה. להפך, לתת לה עוד יותר לפגוש את זה. אמרנו שזו המטרה המעולה. אבל יש המשך. מתי הפגישה הזאת תיגמר? מתי הפגישה תהיה שלמה יותר? שיש לימוד והאזנה. כשאדם יחד עם הכף הזאת והלב המרוקח, עכשיו מצטרף לזה לימוד, שמתבונן, ששואל, שמברר, שקובע, מקבל כל מיני שאיפות, כל מיני הבנות חדשות והאזנה, המון המון הקשבה. זה שני החלקים. אבל הסיבה מכשרת את הלב והאוזן לשמוע ולהקשיב ולהיפרד מעט משרירות הלב היותר קשה. קודם דיברנו על אטימות, עכשיו שרירות לב. שרירות הלב זה קליפה כזאת מאוד מאוד חזקה, שבעצם לא נותנת לדברים להגיע אל הלב. לא משנה מה אני להיפגש עם מה? להיפגש עם איזה כפה שקיבלנו או קיבלתי, או באופן אישי או באופן כללי, פתאום איזה משהו. מה? מה?
להכניס את הלב, להסף לזרות לזה.
לא, לא. לא, לא. בואו נתחיל עם הדוגמה הפשוטה. יש התקפת רעמים חזקה, אז באופן פשוט, אפשר לראות זה אפילו יותר על ילדים, נכון? הם מאוד מפחדים, פתאום נצמדים לאימא, נכון? כנראה לרעמים יש כל מיני תפקידים, גם מבחינה אקלימית, אני לא מבין בזה כל כך. יש לזה הרבה מהתפקידים. אבל אומר הרב חלק מהגמרא, מהתפקיד של זה, וזה התפקיד היותר מעולה, זה לראות איך זה עכשיו מייצר את זה, אצלי זה תחילה תהליך מוסרי. מרקח את הלב. כי לפני כן הייתה לי איזה קליפה כזאת, אטומה, של שירות לב, של רק אני יכול, או שאני מסתדר, או שאני לא צריך שום דבר, או שאני בסדר, או שאף אחד לא ילמד אותי, או כל מיני דברים כאלה. נשענתי על דברים מאוד ברורים, והכל כל, כל, כל בסדר. והחשש הזה, או הרם הזה, או הקפה הזאת, או אמרתי, או אישית, או כללית, היא יוצרת איזה ריכוך. עכשיו, לא לחשף לזוועות, זה כאילו להמשיך לקחת את זה ולהתחיל קבצ'ט שזה בפנים. אני לא יודע איזה מטרה יש לזה. זה עושה יותר פחדים, יותר ייאוש, לא יודע. אני חושב שהקדוש הוא רוצה לתת כפה. לקבל אותה במינון שהוא רצה. לא צריך לדקור אותה יותר. אין איזה שום עניין, אולי גם הפוך. בואו נבדוק מה המטרה שלה. אז שנייה אחת רגע, סליחה עוד. אז קודם כל מרגישים אותה באופן טבעי, אבל אז האפשרות הלא טובה זה ישר לייצר איזה, להתחבא מזה, לברוח מזה, כל מיני שיטות כאלה שבן אדם מתעלם כאילו מה נותן. אז הוא לא נותן לזה בסוף לגוע בו. בטח לא להגיע לאיזה ריכוך לב. אבל מה כן המטרה האמיתית של זה? זה כן, הלב מרוכח באופן טבעי, כבר מתרכך מהמציאות הזאת. ועכשיו, זה שלב א', זה יותר אולי בהרגשה, ברצונות הראשוניים, זה הפגישה הנכונה, והשלמת הפגישה זה לימוד והזנה. לימוד איך לכוון לזה. מה זה עושה? לאן אני יכול לזוז עם זה? מאיך אני עכשיו חושב אחרת, מרגיש אחרת, רוצה אחרת, עושה אחרת? דברים כלליים, אנחנו לא יודעים להגיד נקודתית על כל דבר מה התפקיד שלו, בסדר? רק אני אגמור את המשפט, בסדר? מחילה רגע. אבל הסיבה המכשרת הלב והאוזן לשמוע, להקשיב, להיפרד מעט משירות הלב יותר קשה, היא הרקת הלב. הרקה משון ריכוך הזה, בסדר? הבא על ידי המקרים החיצוניים המחרידים את האדם. כן, מה רוצה לשאול?
ריכוך
זה של קליפת האטימות. אני אחפש דוגמה. באמת באידיאל, זה שאדם הוא כל הזמן באיזה שכלול. תוצאה, בכל פגישה שלו עם כל דבר במציאות, הוא מנסה לראות איך הוא גדל מבחינה מוסרית, מבחינת קרבת אלוקים. זה לב רך וירא, יראו מלפניו. אבל זה קשה מאוד להיות כל הזמן ב... ואז הקדוש ברוך הוא מסדר עוד איזה תהליך אישי וכללי, ש... כי יש משהו בטבע כשהלב הוא לא רך, הוא נאטם כזה, והוא נשאר תקוע בזה שלו. נכון, אומרים לפעמים, נגיד שזו תגובה רגשית שעכשיו כולם מרגישים איזה משהו מאוד קשה, ומישהו ככה מאוד חתום פנים כזה לא נותן לדברים להיכנס אליו, נכון? אז אתה אומר, וואלה, בן אדם אטום. תגיד לי, אתה לא מרגיש, מה קורה איתך? אתה לא איתנו. זה חוסר, זה חיוניות כזאת, נכון? זה קשיחות לא במקומה. אני לא יודע, בן אדם לוחם באמצע מלחמה, בסדר, זה משהו אחר. בסדר, אבל... אתה בן אדם, איך אתה לא... אתה נשאר כזה אותו דבר, נשאר באותו מקום. לא קרה לך שום דבר בלב, לא הרגשת שום דבר. אז לתת ללב להרגיש את זה ולהתרכך על ידי זה, זה מצוין, זה נפלא. אבל עם שליטה, עם בחירה. בסדר? אז פה אנחנו פרחנו, זה בן אדם אטום וזה בן אדם עם רך, שהדברים נגעו בו. בסדר? זה הרבה אנושיות. יש פה הרבה מידות, הרבה רחמים, הרבה התחשבות. הוא מרגיש את כולם, דברים נוגעים בו, זה אכפתיות. נכון? זה קשורים לריכוך. לעומת האטימות הזאת שזה היא מתה כזאת, קליפה כזאת, כמו איזה אור מת כזה שמצפה את הדברים. אז זה טוב הריכוך הזה. זה טוב הריכוך, אז שלב א', זה בהרגשה. אחר כך זה צריך להיות משתלם בתהליך גם של לימוד והזנה. הזנה, חשיבה, בסדר, אחרי זה חשיבה, ושזה לא יהיה רק איזה נקודתי, ואחר כך נגמר, אלא איך כתוצאה מהדבר הזה באמת משהו השתנה בי ביותר קבוע. תייחס עם סדר זה. אז נסיים את המשפט פה, וירקת הלב הבאה על ידי המקים החיצוניים, אחידים את האדם, והרעמים הם אחד מהם, מהיותר קבועים ומיוסדים. שזה התפקיד שלהם. מקרים קיצוניים, מחרידים, שמרקחי לב. וגם כאן, אנו פוגשים שיווי ערכים בין ההפעלות הטבעיות אל הראשונים. אנחנו רואים התאמה מאוד גדולה בין התהליכים הטבעיים שקורים בעולם, רעם. מה הקשר בין רעם ללב? בפשט. יש רעם, יש ברק, יש שמש, יש גשם, כל מיני תהליכים טבעיים שיש להם משמעות על האקלים, על הגשמים. מצוין, נפלא. אומר הרב, החידוש הוא במבט אמוני שהמערכת הטבעית והמערכת המוסרית הן ממש שלובות אחת עם השנייה. יש להם תפקיד. והתפקיד שאני קורא לזה, וגם כאן, הם פוגשים שיווי ערכים בין ההפעלות הטבעיות, שכאילו הם, אין להם שום מטרה מוסרית רוחנית, אלא רשעים המוסריים. כי גם לעניין הפעולה החומרית של הרעמים היא להכשיר, את הארץ להוצאת כוחותיה בזרעים וצמחים. כי אין הכשר הרוחני שבנפשות. אז הרב מוסיף שהמטרה של הרעם היא מכשיר את הארץ להוציא את כוחותיה בזרעים וצמחים. מעניין לשאול, להבין את זה חקלאית, כאילו איך זה... על ידי הרעמים, הזרעים והצמחים, האדמה מוציאה יותר את הכוחות, ואז הזרעים, הצמחים יותר צומחים. וזה מתאים לכמו שמה שקורה בנפשות, שגם בנפש, הזרעים הטובים שנמצאים בנפש, הם צומחים על ידי הרעם הזה. זה הכשר רוחני שבנפשות. בסדר, נחזור למשפט של הגמרא, לא נבראו הרעמים אלא, אז נגיד יש הרבה מטרות, גם חקלאיות, כל מיני מטרות, אבל בעיקר המטרה המעולה היא כדי לעזור לנו בתהליך המוסרי, הליבי שלנו. איך להפוך אותנו ללבבות יותר טובים. להפוך לב אבן ללב בשר. במציאות בכלל. מאיפה הוא לומד את זה? האלוקים עשה שיעור מלפניו. איך אלוקים עושה שנהיה יותר יראים ממנו? יותר יראי שמיים, יותר קרובים אליו. שהקדוש ברוך הוא יותר משמעותי לנו בחיים. איך? הוא עוזר לנו, זה חסד גדול. על ידי זה שיש רעמים. יש דברים מחרידים כאלה, טבעיים, שהם יצרים, פוגשים את הלב, וצריך משם לקרוא איזה תהליך כזה. תהליך של ריכוך הלב, נטיות מוסריות, זה צריך להיגמר בהבנה, בלימוד והזנה. בסדר, זה מבט אמוני על דברים שמתרחשים, אחרי שמתרחשים. ואז עם אלה זה לוקח את זה, קודם כל לא לנתק בין דברים טבעיים שקורים לבין עולם הנפש שלנו. מה שמתרחש בעולם הטבעי מאוד מאוד קשור לנפש שלנו. ולא רק שהנפש יכולה לגדול ממנה, אלא זה בא כדי לגדל את הנפש. כאילו, אם לא היה לנו, אם הנפש שלנו כבר הייתה שלמה, אז לא היה צריך את זה. נכון? זה ברור שזה ככה. זאת אומרת, אז מה, לא היה רעמים? לא היה רעמים אחרים, יותר עדינים, הכל היה מאוד נחמד כזה, חמוד. אבל בגלל שהנפש שלנו עדיין שלמה, אז יש תהליכים שכשזה לא קורה לבד, לא קורה לידי הבחירה של האדם, אז אלוקים משתמש בכל מיני חוקים נוספים בעולם כדי שנזוז, כדי שנגדל, כדי שנתעלה. מה אמרת עכשיו?
למה זה חייב שנגדל ומתקדל
מתוך מאמין ומתוך מאמין כאלה? למה אנחנו לא מתוך טוב? לא חייב. נכון, אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים שלא. באמת, איך גדלים? תורה? קיבלנו תורה, נכון? אבל אם זה לא מספיק מגדל אותנו, כאילו אנחנו לא מספיק בוחרים את זה, לא מספיק אם זה, לא, זה לא נהיה מספיק אם חיינו. אז יש תהליכים שמצטרפים ודוחפים את האנושות קדימה. מה? לא, לא הייתי קורא לזה עונש. דחיפת גדילה קדימה. מבינת ההבדל, זה הבדל גדול מאוד. זה לא, אני
נעשה לך את זה. הוא לא יכול להתגיד לנו דחיפה מתוך טוב.
יכול הכל, הוא יכול הכל, וגם אנחנו יכולים, אבל לא תמיד אנחנו עושים. אז מגיעה הדחיפה. כלומר, אנחנו לא לפני, שואל, רגע, צריך את זה או לא צריך? מה אנחנו מבינים? אבל אנחנו יודעים דברים מאוד כלליים. ועל פי הדברים הכלליים אנחנו יודעים להסביר, לאחר המעשה, מה המטרה. לא למה זה נעשה, לא... אבל איך זה קשור לגאולת ישראל? איך זה קשור לתרבות בעם ישראל? איך זה קשור ליראת שמיים שלי? זה מה שהיה חשוב לי פה מאוד להדגיש בפסקה הזאת. הפסקה הזאת בעצם לוקחת כל דבר כזה ומביאה אותו עד אליי. שאומרת לי, תשאל את עצמך קדימה, איך אתה עכשיו נהיה אחרת? איך אתה נהיה יותר ירא? איך הלב שלך נהיה... אתה מיישר שם כל מיני עקמומיות כאלה. איך אתה מרקח אותו? בסדר? בסדר, שם אנחנו יותר מכוונים. למה וזה... קשורים לבריאת העולם, קשורים לכל מיני תהליכים. עתיד לבוא, יכול להיות שיותר נבין. הרב ציודה אחרי השואה אמר, לא כהסבר לשואה. מה שזה היה... זה היה ניתוח כדי להוציא את עם ישראל מהגל. עכשיו, זה לא בא להסביר איזה משהו, גם לא צריך הסבר כזה, הקדוש ברוך הוא לא צריך איזה הסבר, יודעים שאם הקדוש ברוך הוא מלווה, זה אלוקים. אבל איך אנחנו מתבוננים את זה במבט אמוני? זה נראה לאחר מעשה, שבאמת היינו תקועים בגלות הרבה 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 שנים ולא יצאנו, וכנראה שבלי הבומבה הנוראית הזאת, אז לא היינו יוצאים. מיד אחר כך קמה מדינת ישראל. פתאום איזה קפיצה ענקית קדימה. באמת, שנות אור. זאת אומרת, בעשר שנים, היסטוריה של עשר שנים זה דבר שכאילו, אם שואלים אותנו, זה דברים שאולי צריך להיות מאות שנים. מעשר שנים ממצב שאתה בגלות, במצב, בכפכפים אותך, אתה במצב הכי נורא שיש, ופתאום פק, יש לך מדינה ואתה... אז התערבויות אלוקיות כאלה, שכל הזמן דוחפות את עם ישראל ולא מבטרות לו. לא יכול להישאר בגלות, לא יכול להישאר קטן, לא יכול להישאר רחוק מאלוקים, לא יכול להיות לו באחדות, לא יכול להיות ב... אתם לא יכולים להיות אנשים קטנים, לא יכולים להיות. יש שם משהו אחר?
בדרגע הכללי של שאלות, שכאילו, לא משהו קורה בשבילם, שם קורה לא משהו קורה. אז יש עדיין חשבון פרטי, מי ימות ומי לא עדיין? כאילו, השאלה אם יש כאילו...
באופן פשוט כן. באופן פשוט כן. ולכן, שניסיתי להגיד פה, שזה נוגע עד כל אחד. זאת אומרת, יש חשבונות כלליים, אבל יש בסוף חשבון גם של כל יחיד. ואם... חבר שלו שהיה איתו עלה לעולם שכולו טוב והוא ניצל, אז יש לזה השגחה מאוד מדוקדקת, כל אחד מהתפקיד שלו, מה זה שלו, נכון? זה שהוא לא מפספס את זה, זאת אומרת, הוא לא מוגבל, ולכן בסוף זה יוצא מאוד מדויק, לכן החשבון בסוף הוא גם יחידני, לא רק כללי, זה לא רק קורבן ציבור, אלא זה מכוון אליי. אני נמצא בדור כזה, עם מציאות, עם דברים ענקיים שקורים בדור, ועם דברים קשים שקרו. ויש לי תפקיד בדור שאף אחד אחר לא יכול לעשות אותו, ולכן אני צריך להסתכל על זה בצורה אמונית, בצורה מוסרית, ואיך המציאות שלי גדלה סביב העניין. זה...
הרב, אמרת להגיד איך זה משפיע על הרצון שלי, אז באמת? מעבר לצלך הדברים על עצמך וזה אני מאמין, כאילו אמרו את פוסט פעם, כי איך מהדבר כזה גדול שקורה, אתה יכול לקחת אותו לעיר עצמו עם שלך.
אפשר הרבה דברים. אפשר הרבה דברים, אבל... אתן דוגמאות, אבל זה יכול להיות שאין סופי לכל אחד... אמרנו קודם כל שיש שני שלבים, יש את השלבים של ההרגשה. עצם ההרגשה, שבאדם מרגיש פתאום את כל עם ישראל בדם שלו. נגיד שהוא לא הכיר אף אחד, אני לא יודע אם יש דברים כאלה שמישהו לא מכיר אף אחד שנפגע. צריך לזה הכמויות אדירות, אבל נגיד שגם הוא לא מכיר אף אחד, אבל פתאום הוא מרגיש, את כולם. כולם מרגישים דבר אחד. כל אבדה שהייתה, בעזרת השם שלא תהיה. אז כולם מרגישים שזה לא עבדה למשפחה מסוימת, זה עבדה לכולם, זה נכון, זה יש אויב שפוגע בכולנו, ויש אנחנו מנצחים, זה של כולנו. אז מה זה עושה לי לתחושות הכלליות, או ליחס בין הפרטיות שלי לבין הכלליות? דוגמה, כסוגיה, בביטחון שלי בהשם, איפה זה פוגש אותי? עד כמה צהל הוא נפלא ואדיר והוא טוב ומהצבאות הכי גדולים בעולם ובכל אופן, אבל אולי באמת בטחתי בו קצת יותר מאשר לבטוח באלוקים, לא מספיק הכנסתי את אלוקים שם. אז בתחום האמוני, בתחום של לחיות חיים יותר משמעותיים, איך כל רגע בחיים הוא נהיה יותר משמעותי. פתאום כשאנחנו נחשפים לאיזה אירוע כזה, אתה אומר, רגע, שנייה, אז מה, הכל מתחדד. אני שם את הדוגמאות, יכול להיות אלף, בסדר, אבל כל אחד, יש המון שאלות שלי ביחס לארץ ישראל, ביחס לעם ישראל, כמה אני מאמין, פעם שבת דיברנו על זה, כמה אני מספיק מאמין בגודל של עם ישראל, או שאני נתקע עם מה שאומרים בתקשורת, או במה שכולם מדברים. ועוד כהנה וכהנה. אז לכן זה מאוד חשוב שזה בסוף מגיע אליי ואני שואל את השאלות ואני רוצה להתקדם ואני מתברר מזה. אלוקים עשה שיראו מלפניו. נכון? איך זה מפשט לי את העקמומית שבלב? איך זה מרקח את הלב? איך הלב נהיה עוד יותר פתוח לקבל דברים יותר גדולים? נהיה יותר עדין, יותר רך? ועוד. בסדר, טוב. בסדר, אז אני רוצה להתחיל, אנחנו רוצים להתחיל סוגיה, בעזרת השם יתברך. אני אפשר לחלק את זה. תודה רבה. הסוגיה פה, זו הסוגיה שאנחנו רוצים ללמוד אותה בעזרת השם. ניתן כמה משפטים על הסוגיה ואז ניגע ב... אני עוד מעט ניגע בדף הזה, בסדר? שמחלקים לכם עכשיו. טוב, הסוגיה עוסקת בחורבן בית ראשון. בחורבן בית ראשון זה פעם ראשונה שיש לנו בית מקדש במשך 410 שנים. ובית המקדש הזה בסוף נחרב. זה לא האמינו שיכול לקרות דבר כזה, אבל זה קרה. וחז"ל מנסים לחקור לעומק מה הסיבות שמחרימים בית מקדש. בית מקדש זה מציאות כל כך שלמה שכדי שהיא תחרב צריך להיות פה איזה מציאות שאי אפשר יותר בלעדיה. כלומר, לא איזה בעיה נקודתית כזאת או אחרת, אלא משהו בעיה כל כך מהותית שבאמת אי אפשר יותר עם בית מקדש. וצריך למות, דיינו לצאת לגלות, למות לגמרי ולבוא אחרי זה חדשים לבית שני. אז מה, אז אנחנו מכירים, בית ראשון נחרב על שלושת העבירות, נכון? בסדר. אז זאת אומרת, שלושת העבירות זה העבירות החמורות, חמורות מאוד, וכשזה פוסה בחברה, וכל החברה היא כזאת, אז באמת זה מצב של בלתי הפיך. בלתי הפיך בעם ישראל זה תמיד, זה גלות. אין בלתי הפיך לגמרי בעם ישראל, אין דבר כזה. בסדר? תמיד יש לנו נשמה, וזה ולכן תמיד... עם שיוצא לגלות הוא נגמר, אצל עם ישראל זה אף לא נגמר, אחרי זה הוא חוזר, בסדר? אבל זה נקרא מוות. כן, זה הסוגיה שמתחילים עכשיו, בסדר? עכשיו, אבל הנביא גם שואל את השאלה הזאת, זה נקרא יען כי גבו בנו ציון, בסדר? זה הסוגיה. הנביא גם שואל את השאלה הזאת, והוא אומר, שהסיבה, הוא אומר קצת סיבות אחרות, צריך איזה לסחרן בין שתי הסיבות, כאן איזה הסיבות, זה סיבות העומק למה ש... בסדר, אבל לא נדבר על זה עכשיו. וכך אומר הנביא ישעיהו, אין לכם את זה עדיין בפני, אני אומר, ויומר, אני קצת קורא פסוקים, ויומר השם, למה נחרב הבית? יען כי גבו בנות ציון. אומרים הפרשים שהיו מתגאות ביופיין וכו'. ותלך לנטויות גרון, מסקרות עיניים, ככה כמה פסוקים בישעיהו שמסבירות את הסיבה לחורבן ואחר כך את העונש. טוב, הפסוקים האלה יש גמרא, גמרא במסכת שבת שככה מסבירה כל שלב בסיבות החורבן, והרב בעיניי ככה מרחיב כל התפיסה וכל התרבות. אז אנחנו רוצים לנסות להבין לעומק את התרבות שהייתה ערב החורבן כדי להבין ממנה איזה תרבות היא בסוף משמידה בית מקדש. ולמוד זה גם התרבות שלנו כמובן. אז יען כי גבו בנות ציון, אז קודם כל אנחנו שומעים פה את הגאווה שהנביא, יותר נכון הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם יען כי גבו בנות ציון, אם הוא שם את האצבע, מה הנקודה? יען כי גבו. הגאווה. אז עכשיו בשיעור הזה אולי גם פעם הבאה אנחנו נלמד קצת על הגאווה, ואז אחרי זה נתחיל את הסוגיה מבפנים בעזרת השם יתברך. טוב, אז גם עדיין זה לפני הזה שלכם, לפני הדף, או אולי נתחיל עם הדף, בסדר? יסוד חטאן של בנות ציון הוא מידת הגאווה הבזויה שפסתה בהן באופן רחב וחריף מאוד. גאווה מסמאת את העיניים מלראות את חסרונות האישיות העצמית ופגמיה, ומונעת כל אפשרות של תיקון והתעלות. ותחת זאת, במקום שיהיה תיקון והתעלות, שמה כל עמלה ומאמציה בפרקוס חיצוני, בטיפוח חיצוניות החיים התפלה. טוב, אנחנו נראה את ההשלכות של הגאווה הזאת. אבל כאן אני רוצה לדבר קודם כל קצת כמה נקודות על מידת הגאווה מתוך מידות הראייה. במידות הראייה, זה ספר שנמצא ליד מוסר אביך, מידות הראייה זה מידות שהרב קוק מסביר על המידה, אנחנו נתאר אותם. אז ככה, אז הקדמה לנקודה הזאת, בכל המידות, על מידת הגאווה יסודותיה כותב הרב ככה, בכל המידות, לא רק בגאווה, כאשר נחקור לדעת עיקר שורשן, איך להיזהר מייסוריהם, אנחנו רוצים להכיר את עיקר השורש של הגאווה, איך להיזהר מהייסורים שלה, ואיך ללכת בה בדרך ישרה. אז מה צריך לעשות? כדי להבין את זה, צריך לחקור. צריך להבין את חומר המידה, את המהות שלה ואת הצורה שלה. כך הרב כותב מוסר אביך. יסודן של כל המידות נעוץ בשורש פנימי ועמוק. בדעות הרעיוניות, אשר לפי הבנתן ותפיסתן, כן הן דרכי חייו של האדם וכל התנהלותו. מידה רעה היא בהכרח תוצאתה של דעה מקולקלת ומשובשת. עבודה מוסרית, אמיתית ויסודית, חודרת להבנת מהותה של כל מידה ומידה, המהות שלה, המרכיבים שלה, אופן הקנייה שלה וגורמי המפסידה. מי שזה מזכיר משהו? נכון? סייעת שרים. סייעת שרים על כל מידה שהוא מלמד, אז הוא מדבר על המהות שלה, על הפרטים שלה, על איך קונים אותה, איך להיזהר, לא להפסיד אותה. כל מידה, זה, יש פה איזה משהו שלם, זו חוכמה שלמה שצריך, שקשורה למידה הזאת, ואנחנו צריכים לעסוק בכל המרחב הזה כדי לטפל במידה. אז אני אתן דוגמה קודם כל, בסדר? נגיד אדם כעסן, אדם שכועס, יש מעשים של כעס. מה זה מעשים של כעס? נגיד הוא שבר את הכוס, בסדר? או שהוא צרח. בסדר? זה מעשה של כעס. הוא יכול, גם אם הוא לא יצעק, וישמור את הכל בפנים, ועכשיו הוא מאוד כועס, נכון? אפשר נכון דבר כזה, נכון? זאת אומרת, הכעס הוא יוצא לפועל במעשה, אבל גם בלי המעשה הוא כעס, נכון? מסכימות, נכון? הנכדה שלנו אומרת, עכשיו אני כועסת. מה זה, למה, זה הבנה בוגרת, זה כאילו, עכשיו אל תצחקו איתי רגיל. אני אין לי מצב רוח, אני, כבדה קטנה, באמת, ידי קטנים תמיד אפשר מאוד ללמוד מהם בזה. זה בעצם כאילו אומר, אני מרגישה בפנים איזה כעס, משהו לא טוב, אז אני לא מתנהגת רגיל וגם אתם התנהגו איתי רגיל. נכון? כן, לא היה שום מעשה. בסדר, זה... ויש גם את הדעה שיש לך, שהיא נמצאת בתוך ה... למשל, בוא ניתן דוגמה. למשל, אתה מאוד חשבת שחייב להיות, כשאתה מגיע הביתה, שיהיה איזה משהו מסוים. וכשזה לא יסתדר לך, אז היה לך איזו תפיסה מסוימת, נכון? ציפייה מסוימת. אולי אפילו יותר עמוק מזה. לא רק ציפייה מסוימת. כאילו, ברור לך שזו הציפייה הנכונה, ואתה אמור... היא אמורה להתממש, ואם לא, אז יש משהו לא בסדר. אז יש לך איזו תפיסה שמניעה אותך שהיא גורמת לכעס, נכון? אז יש תפיסה, חשיבה. יש במידה ויש את המעשים. כלומר, המידה היא כוללת את כל, את כל החלקים האלה. ואם אנחנו רוצים לעבוד על מידה ונטפל רק במעשים שלה, זה יספיק? אני אומר, עכשיו שאתה מתעצבן, אל תשבור את השולחן. טוב, אז הוא עכשיו מתאמץ, הוא כל פעם תופס את עצמו חזק, קושר לו את היד, עצמו את הידיים, שהוא מתעצבן, שלא יזרוק איזה כוס ולא ישבור את השולחן. זה גם חשוב. כי התחלת קצת להתמודד עם הדבר. זה חשוב אם אתה רוצה באמת דרך זה לתקן, אם אתה... אבל גם טיפול, מעשה זה טיפול בחלק. אבל זה לא מספיק. אתה צריך לתקן גם את המידה. למה אתה מגיב לזה בכעס? שגורם לך לרצות לשבור איזה משהו. יותר עמוק מזה, בוא נתמודד עם התפיסה שגרמה לך. למה כזה פשוט שלך? שברור לך שאם אתה מגיע הביתה זה צריך להיות ככה. מי אמר? אולי זה אמור להיות אחרת. אולי לא אתה מתכנן, אולי אלוקים מתכנן. אולי יש עוד אנשים אחרים שרצו דברים אחרים. וכן הלאה. זאת אומרת, בסוף יש לך איזו תפיסה מסוימת. אז גם איתה, אותה צריך לשנות. נכון? זאת אומרת, אז אומר לנו הרב, מידה זה לא איזה דבר כזה קטן. זה דבר רציני, שיש בו דעה, שיש בו תכונה, שיש בו גם מעשים. ולכן צריך להתמודד עם כל העסק הזה, כדי לחדור לעומק המידה ולשנות אותה. והנה, ואחר כך לקנות אותה, כמו שאומרנו, מסילת ישרים, נכון? איזה תהליך ארוך, כי איך אני קונה את המידה הזאת, ואיך אני יכול שתוך כדי שאני קונה אותה, אני גם בינתיים גם מפסיד אותה. אז גם להיזהר, יש כל מיני דברים כאלה שאומרים לי להפסיד אותה, אז גם מזה צריך להיזהר. יש פה מערכת שלמה. והנה, כמו שאנו רואים שכל החומרים הגשמיים מורכבים מיסודות, וגם היסודות עצמם מורכבים, נכון? אנחנו מכירים בכימיה, דברים בסיסיים, נכון? שחומר מורכב מכמה יסודות. גם, לא רק כמה יסודות, גם בצורה מאוד מסוימת. שאם נשנה את הצורה של היסודות, המספר היסודות, את היחס ביניהם, אז החומר גם משתנה. אז כמו שבפיזי זה ככה, כפי שהתפתח המדע האנושי זה מכבר להבנה הבוחנת כל חפץ חומרי. לא על פי מראה או החיצוני, אלא על פי שינוי ההרכבה הפנימית של יסודותיו הכימיים, שהם הבונים את צורת החומר ואיכותו, אף שהם רחוקים מלהיראות בעין רגילה. זו הבנה מדעית מאוד חשובה. שאם אתה רוצה, אולי פעם הבינו מים, זה מים. אבל אחר כך הם יקו, הבינו לא, מים זה H2O, נכון? אני זוכר, נכון? אז זאת אומרת, יש פה שתי יסודות, עם מינון מסוים, תרכובת מסוימת, ואם אתה עכשיו תיקח את אותם חלקים ותשנה אותם, אז יצא לך חומר אחר. זאת אומרת, אל תשפוט על פי המראה החיצוני. תיכנס לפרטים של הדבר, כדי להבין אותו צריך להיכנס לפרטים שלו, ולראות את היחסים בין הפרטים, רק ככה אתה תבין את הדבר עצמו. זה המשל, בנמשל. וכמו כן גם המידות שבנפש מורכבות מכוחות יסודיים. וכפי הרכבתם השתנו, וצריך המעיין לדעת האמת לחקור על פרטי הרכבתם מחקותיהם. בכלל, אתם יודעים, כדי להבין דבר, צריך להבין את הפרטים שלו. אם לא מבינים את הפרטים, לא מבינים את הדבר. נכון? ככה אוטומטית אנחנו עושים. לפעמים גם לא עושים את זה מספיק אוטומטית. אדם שומע איזה משהו, הוא צריך עכשיו... תשמע, אתה צריך עכשיו לעבור דירה למקום אחר. בואי, מה זה, איך אני אעשה את זה, מה זה, לא. רגע, שנייה. בוא נפרוט את הדברים, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר צריך לסדר את הדברים מצוין. אחר כך, יש חלקים שאפשר לקחת באוטו. יש חלקים, צריך משהו מסעית. אין מסעיות. תפרוט את הדברים, ואז אתה מבין את הדבר יותר טוב, נכון? בכל דבר זה ככה, אז גם במידה. במידה... כל מידה שיש, צריך כמה שיותר לפרוט את החלקים שיש לה. וקשה לדעת. מה הם החלקים? טוב, צריך גדולי ישראל שזה. כי אפילו בטבע, לקח הרבה זמן כדי לזהות, וטבע זה פיזי, זה יותר קל. מה הם החומרים, באיזה צורה? אז בטח כי דברים נפשיים, דברים מוסריים. אז גם כאן. כאן הרב במידת הגאווה, הוא פורט את הדברים לכמה חלקים, וכך אפשר יותר להבין את המידה, ומלא להתמודד איתה. אז תראו, כן, כן, גם במידת הגאווה, בוודאי כמו כל המידות. חומרה אינו פשוט, אלא מורכב מתכונות פרטיות. יש כמה תכונות שמרכיבים את הגאווה. אמנם מי יודע אם נמצא כל היסודות שמהם מורכבה? אפילו הרב אומר לנו, לא יודע, נמצא את כל היסודות. כל מקום, כל מה שמוסיף וזה דעת נוסיף לקח, כשנרגיל עצמנו בשלמות הידיעה של כל המרכיבים של גאווה, בזה יקל עלינו עול הזיכוך. זאת אומרת, אם לא נבין, לא נדע לעבוד על זה, וכדי להבין צריך פרטים, את היסודות של המידה, ואז נבין יותר, נדע להתמודד יותר, נדע להזדקח יותר. בסדר? אז ההבנה, וההבנה של הפרטים, ואז, בסדר? זה חידוש גדול, כי יכול להיות שאם היינו שואלים תחילת השיעור, איך עובדים מידת הגאווה, אז יכול להיות שהרבה שיטות, זה כל מיני שיטות, תשמע, תשפיל את עצמך, תשפיל את עצמך, אני לא אומר, יכול להיות שיש דברים כאלה כן עוזרים, כדבר, אבל הרב אומר, הולך על כיוון אחר. הוא אומר, יש פה איזה מרכיבים, שחלקם אולי זה תפיסות עולם, חלקם זה דמיונות, חלקם תכונות, לא יודע. ואותם צריך לזהות מה המרכיבים של הגאווה, ואיתם אחד לאחד להתמודד. להבין אותו טוב, לראות איך מחליפים אותו בהבנה אחרת, בתכונה אחרת, ואז אפשר לגוע יותר, לזכך יותר את המידה הזאת. בסדר? אז מצאנו פה זה בעיקרון, ככה, בעבודת המידות, שזה ההבנה של התפיסה של הדעה, והבנת הפרטים שלה, ואז כשמבודדים כל פרט אפשר יותר להתמודד איתו, לשנות אותו, מה לא, מה כן, מה התפיסה שצריכה לבנות, בעקבות איפה לזהות את התפיסה הלא נכונה שיש לי, בסדר? ולבנות תפיסה אחרת, או, בסדר? אחרי כל ההקדמות האלה, אז אנחנו... אז יש ארבע יסודות במידת הגאווה שהרב כותב מוסר אביך. מידות הראייה, עכשיו זה. ארבע יסודות, אבל זה נראה לי שאנחנו נתחיל פעם באה. בסדר? אז תביאו גם את הדף הזה, שמרו, ופעם באה אנחנו נתחיל את היסודות. טוב, שלום לכולם.